ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה. הרב ליימן.
את הלימוד שלנו השבוע אנחנו נפתח בדברים של המהר"ל שאינם מופיעים בגור אריה, אם כי נראה בהמשך שהם מופיעים בסופו של דבר, היבט שלהם מופיע בתוך הדברים של גור אריה לפרשה שלנו, אבל מדובר בדברים שמופיעים בצורה נרחבת בספרים האחרים, בעיקר בספר נצח ישראל, שנוגעים לתחילתה של הפרשה. ההשוואה בין אברהם אבינו ונוח מופיעה ברש"י בתחילת פרשת נוח. שם, כשהתורה אומרת איש צדיק תמים בדורותיו, מושווה נוח לאברהם. אבל בתחילת הפרשה שלנו, הרמב"ן שואל את השאלה ההפוכה. הוא מנסה להשוות כיצד מוצג דמותו של אברהם בפרשה שלנו, והוא משווה אותה עם הצגת דמותו של נוח בתחילת פרשת נוח. הרמב"ן, בפירושו לפסוק ב', עומד על כך שבעצם הבחירה הזאת, הפתיחה הזאת של הפרשה, ויאמר אשר לאברהם, לך לך מארצך, מולדך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדל שמך, ויהיה ברכה, כל הדברים הנפלאים האלה שמובטחים לו לאברהם בעקבות מעברו מארם נהריים לארץ ישראל, כל הדברים הללו בעצם לא מובן מדוע הקדוש ברוך הוא מבטיח אותם ומייעד אותם לאברהם אבינו. מה עשה אברהם כדי לזכות בבחירה האלוקית הזו? לעומת זאת, כאשר נוח נבחר להיות ממשיך האנושות בתקופת המבול, אז הדברים די ברורים מדוע הוא נבחר. כתוב, נאמר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז ברור שנוח הוא מועמד ראוי, נוח מצחן בני השם. לעומת זאת, לא נאמר דבר על מעלותיו של אברהם אבינו לפני שמופיעה אליו הנבואה וההבטחה. כך שואל הרמב"ן. והוא אומר שבעצם אין ספק שאברהם היה ראוי לבחירה הזו, וכל ההבטחה הייתה שפה בארץ ישראל הוא יצליח את דרכו, והוא יוכל באמת להפיץ את אמונתו, לעומת המצב שהיה בחרן. שם הוא הותקף, כאן הוא יהיה ברכה. ולמה לא תיארה התורה את כל מה שהראה את אברהם אבינו בחרן? אז הסיבה ש... הרמב"ן נותן הוא שהתורה מעוניינת להסתיר את הדברים הללו, לא רוצה להאריך בדעות של עובדי עבודה זרה, אפילו אם על מנת לסתור אותם, ויש לא מעט דברים נוספים שהתורה בעצם איננה מרחיבה בהם, משום שהיא לא מעוניינת בעצם לתת במה לדעות המנוגדות. הנה דבריו של הרמב"ן: אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודה זרה ולפרש העניין שהיה בינו ובין הכסדים באמונה, והדוגמה לכך היא כאשר קיצרה התורה כמובן בעניין דור אנוש וסברתם בעבודה זרה שחידשו. כלומר, יש לתורה סיבה שהיא מסתירה את כל מה שהראה בחרן, אבל אין ספק שלא רק נוח מצא חן בני השם, אלא ודאי גם אברהם אבינו מצא חן בני השם. המהר"ל רוצה לתת תשובה שונה מאוד לשאלתו של הרמב"ן. הוא חושב שההשוואה הזאת בין נוח לבין אברהם היא משמעותית מאוד, אבל התשובה לא תמונה בכך שהתורה רוצה להעלים מסיבות חינוכיות את מה שקרה לאברהם עם מתנגדיו בחרן. הסיבה לדעת הרמב"ן היא אחרת. והדברים נאמרים בצורה מאוד מאוד ברורה בספר נצח ישראל. והעניין מבוסס על ההבחנה שעושה המהר"ל בין בחירה שהיא פרטית, כלומר בחירה באדם מסוים, באישיות מסוימת, התייחסות אליה, בחירה אלוקית באדם פרטי, לבין בחירה כללית, כלומר בחירה שנוגעת לאומה שלמה, לכלל שלם, שלדעתו של המהר"ל יש הבדל תהומי בין השניים. הבחירה הפרטית היא בית ממוקדת בתכונות המאפיינות את אותו פרט, את אותו אדם, והיא תלויה בתכונות הללו, תלויה במעשיו, תלויה בזכויותיו, והבחירה הזאת היא באמת פונקציה של הדברים הללו, ובמידה ואדם משנה את טעמו, גם תשתנה בחירתו. לעומת זאת, כאשר יש בחירה שהיא אותה מכנה בחירה כללית, הבחירה הכללית היא בעצם יוצרת איזשהו משהו שהוא מעבר לאדם הפרטי, איזשהו הוויה רוחנית משמעותית. עם זו יצרתי לי. מדובר בעצם פה, כאשר יש בחירה בעם ישראל, יש למעשה את יצירה של עם ישראל. עיצוב מהות רוחנית מיוחדת ונפרדת שמופיעה אחר כך בכל אותם פרטים ופרטים ששייכים לאומה הזאת. אבל כאשר מדובר בבחירה כללית, הרי הבחירה הכללית הזאת היא לא נגמרת באותה אישיות פרטית. נוח מצא חן, הוא נבחר, והיה לו תפקיד לזמנו ולתקופתו. בניו לא ממשיכים את דרכו אחריו ואינם נבחרים כמותו. לעומת זאת, הבחירה באבות היא בחירה לעשותם אבות. מה שנאמר לאברהם אבינו ואסחה לגוי גדול, הוא נבחר מלכתחילה להיות אבינו ולהיות אבי האומה. כלומר, הבחירה בעצם איננה באברהם מצד עצמו, אלא הבחירה באברהם להיות זה שממנו תיבנה אומה, האומה, עם ישראל. והבחירה היא בעצם בו כמכונן את עם ישראל. הבחירה הזאת היא איננה בחירה פרטית. היא לא תלויה או היא לא נובעת בלבד ממעשיו המיוחדים, מצדיקותו האישית של אברהם אבינו. היא גם בבידה רבה בלתי תלויה בה. זאת אומרת, היא בעצם יותר התארות עד אל אלה, יותר בחירה שבאה ונובעת מהקדוש ברוך הוא ומכוונת אלינו, מאשר תגובה של הקדוש ברוך הוא לאיזשהו פעילות אנושית. לא בגלל שאברהם אבינו מוצא חן, הוא נבחר. הוא נבחר כדי אחר כך לכונן ממנו את עם ישראל. ולכן אומר המהר"ל, כדי לעשות את ההבחנה הזאת בין אופי הבחירה של נוח לבין אופי הבחירה של אברהם, התורה איננה מדברת על מעלותיו של אברהם. אין ספק שאברהם היו לו מעלות נפלאות, הוא לא היה פחות צדיק מנוח, אבל לא בשל צדיקותו, הוא נבחר, לא בשל צדיקותו מתחילה הפרשה ואומרת ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך ומולדתך, לא לשם כך ולא בגלל כך הקדוש ברוך הוא מתגלה לו. הקדוש ברוך הוא מתגלה לו כדי להפוך אותו לגוי גדול, כדי להפוך אותו לא לאברהם אלא לאברהם אבינו. ולכן התורה בעצם איננה מספרת לנו על מעלותיו של אברהם קודם שהיא מספרת לנו על כך שהקדוש ברוך הוא בחר אותו. והסיבה היא כדי להדגיש בצורה ברורה, בלתי ניתנת לערעור, את העובדה שבעצם אנחנו עוסקים בבחירה שאיננה מתחילה מהמאפיינים האישיים הפרטיים, אלא מהיצירה האלוקית. תוך כדי הדברים, באמת אומר המהר"ל, מה שנגזר מזה, ולכן זה גם הופיע בנצח ישראל, שהבחירה הזאת היא נצחית. ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אנחנו הופכים להיות עמו באופן נצחי. כמובן שזה מתקשר לכל התמה של ספר נצח ישראל, שנדבר על הנצחיות של הבחירה הזו, שאפילו אם חס ושלום אנחנו חוטאים, הבחירה איננה מתבטלת. כלומר, כל הספר נכתב כנגד הערעור של הנצרות, שטענה שה... בחירה של ישראל נתבטלה, ולכן מדגיש כל כך המהר"ל את העניין הזה שהבחירה הזאת אילו הייתה תלויה, אילו הייתה בחירה פרטית והייתה תלויה במעשיהם של ישראל, ייתכן שהייתה מתבטלת. אבל כיוון שאיננה בחירה פרטית, אלא בחירה כללית, כלומר הופעה של האומה, של כלל ישראל, שהוא אותו עניין מהותי רוחני שהוא מעבר לכל פרט ופרט, לכל יחיד ויחיד מישראל, לכן הבחירה הזאת ממילא איננה יכולה להתבטל והיא מוחלטת. תוך כדי הדברים הוא גם עומד פה על נקודה שהיא חשובה. חז"ל כבר עמדו על כך במסכת שבת בדף נ"ה עמוד א', שזכות אבות תמה, ויכול להיות שזכות אבות תמה, שאותם דברים, אותם משקעים רוחניים בשמיים אפילו, שהם פונקציה, שהם תלויים במעשה האבות, בזכויותם של האבות, יכול להיות שהם סופיים במידה כזו או אחרת. אבל כמו שאומר שם רבינו תם בתוספות, זכות אבות ייתכן שתמה, אבל ברית אבות, שהיא אותה ברית שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו, שהיא מתבססת על נצחיותה של הברית, בגלל שהקדוש ברוך הוא זה שיוזם אותה, ברית אבות לעולם לא תמה, ולכן כך מסביר התוספות, אנחנו מתפללים בעיקר על ברית אבות, משום שכבר הגמרא שם אומרת שעוד בימי בית ראשון, יש הסוברים שזכות אבות תמה. מכל מקום, הדברים הללו, כפי שאמרתי בהתחלה, מופיעים גם אצלנו בגור אריה, אבל רק קצה הקרחון שלהם מופיע. והדברים מופיעים בתחילת הפרשה, כאשר רש"י מפרש את הפסוק השני, ואסך לגוי גדול ואברכה ואגדלה שמך ויהיה ברכה, הוא מביא פעמיים את המדרש. בפעם השנייה הוא אומר דבר אחר, ואסך לגוי גדול, זה שאומר אלוקי אברהם. והברכה זה שאומר אלוקי יצחק, והגדלה שמך זה שאומר אלוקי יעקב, יכול יהיו חותמים בכולן, תלמוד לומר ויהיה ברכה בך חותמים ולא בהם. שואל בעצם, עונה מיד המהר"ל, מה הקשר בין ואשך לגוי גדול, מה פתאום דרשו פה זה שאומר אלוקי אברהם? אומר כך המהר"ל, פירוש, כי הבטיחו הקדוש ברוך הוא שיהיה ממנו אומה גדולה. כן, כפו שהסברנו שאברהם נבחר להיות זה שמכונן את עם ישראל, כן, הוא נבחר להיות אבינו. עכשיו מוסיף המהר"ל, ומאחר שתהיה ממנו אומה גדולה, הקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליו. כלומר, רק אחרי שאנחנו מדברים שאברהם אבינו הוא הבסיס, הוא התשתית לגוי גדול, אז שייך בכלל לדבר אלוקי אברהם, כלומר לייחס, ליצור זיקה כזאת בין האל לבין אברהם, שהאל מיוחס לאברהם, אלוקי אברהם. רק אז מייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו. מה הוא אומר? שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו רק על אבות האומה. והיינו טעמה, זו הסיבה, מפני שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על יחיד פרטי, רק על אומה שלמה. כן? כי יחיד פרטי זה בסופו של דבר זה פונקציה של האישיות הספציפית הייחודית שלו, ויש לזה סוף, היא נגמרת כאשר בעצם ההשפעה של האישיות שלו נגמרת. אבל אותם שהם אבות האומה, הקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליהם. על אומה שלמה, שיש פה אופי רוחני שהקדוש ברוך הוא מטביע אותו, כפי שהזכרתי כבר שמדובר בעם זו יצרתי לי, אז כאן הקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליהם, כי כאן הוא בטוח שזה יהיה תמיד מעבר לכל פרט ופרט, תמיד הנוכחות הזאת של השם האלוקי ששרוי בעם ישראל תישאר. ולכן, מסביר המהר"ל, הייחוד של השם הוא על אבות האומה ולא על אנשים פרטיים, בגלל שהבחירה הפרטית היא לא יכולה להיות נצחית. אני רוצה לעבור עכשיו ככה לדוגמה ממש שונה של דרכו של המהר"ל בפירושי האגדות של חז"ל. ההזדמנות לכך ניתנת לנו כאשר רש"י מביא את הסיפור, כלומר את המדרש בעצם, כאשר בהמשך הפרשה שאנחנו שומעים על ההתגייסות וההיחלצות של אברהם כדי להציל את לוט, והוא רודף אחרי המלאכים עד דמשק, אז נאמר כך, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 וירדוף עדן, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדה ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק וכו'. כתוב, וירק את חניכיו ילידי ביתו. ורש"י באמת מביא את המדרש, שחניכיו זה אליעזר, שחינכו למצוות. למה כתוב כאן, מי יש לו עוד? אנחנו יודעים שאליעזר הוא המשרת שלנו, של אברהם אבינו. והוא אומר בהמשך, 18,300, רבותינו אמרו, אליעזר לבדו היה, והוא, 18,300, הוא מניין גמטריה של שמו. כלומר, בעצם, אם לוקחים ברצינות את המדרש הזה, אז המשמעות היא שבעצם לא היו פה 319 אנשים שרדפו, כלומר, אברהם, או 320, אברהם וחניכיו, אלא בעצם היה רק אברהם ואליעזר שניים. והבסיס לזה אותו גמטריה שאליעזר מניינו 318. ופה באמת נשאלת השאלה, מה הכוונה של המדרש הזה? מה אנחנו רוצים לומר? באמת זה מה שאנחנו רוצים לומר, או שיש פה משהו יותר לעומק? ואז זה אומר ככה, אמר על, יש מקשים, הכוונה פה לרבינו בחיי, מה אתה מדבר בלשון גמטריה? אם רוצים לכתוב אליעזר, שיכתבו אליעזר. אם קודים 18,300, אז הרי רוצים להסתיר את זה. מה העניין פה פתאום שהמדרשים דורשים את הדבר הזה לכיוון שהוזכר? אז זה אומר המהר"ל כך. אומר אני כדברי רבותינו ז"ל אמת. עכשיו, על מה הכוונה? כי לא לחינם היה מספר הנערים כמספר שם אליעזר. כלומר, המדרש בעצם רוצה לבוא ולהגיד, רק רגע, רק רגע, רק רגע. מה זה דווקא 318? אי אפשר להגל את המספרים 320 או 300? מה הדגש הזה שכל כך מדייקים פתאום אומרים 318? אז המדרש אומר, יש פה משהו, המספר הזה אנחנו מכירים אותו, הוא גימטריה של אליעזר. כלומר, יש פה, אי אפשר לפתור בכלום את העובדה שהמספר הזה הוא כל כך ספציפי ומדויק. ומה שכך אומר באמת המהר"ל, וכתב לך בתורה מספר הנערים לדקדק עליהם שום עניין אליעזר. כלומר, אין ספק שיש כאן כוונה לכתוב שהמספר הזה הוא כגימטריה של אליעזר. אז עכשיו, מה בעצם חזרה צריך לומר? ופה מופיע בעוד כמה חלקים פה של הפירוש של המהר"ל. המהר"ל רוצה לטעון טענה עקרונית שהיא חשובה מאוד. מה הוא רוצה לטעון? הוא רוצה לטעון בעצם, זה מתחלק לשניים. א', הוא רוצה לטעון שכל ההצלה שהייתה פה של המלאכים ושלות, הייתה בזכותו של אברהם. אין ספק שאברהם, אפילו עם מספר החיילים שהיו לו, וניקח כפשוטו של מקרא, אברהם עצמו ועוד 318 איש, הם היו מעטים לעומת ארבעת המלאכים. ואין ספק שהיה פה הצלה ניסית ביכולת שלהם להקות אותם בצורה כל כך ברורה וחד משמעית. ולכן זה מה שהוא אומר, מה שרדף אברהם את המלאכים האלה וניצח אותם, הכל היה בשביל מעלת אברהם. וממילא אם כאן מדובר שהניצחון נבע מאיזושהי סגולה ייחודית, על טבעית במידה מסוימת של אברהם אבינו, אז ברור שסגולה כזאת הייתה לאברהם, ואולי גם, או יחד עם אברהם, גם לאליעזר. כן? ולכן ניצוח המלאכים האלה לא היה מיוחד רק אברהם ועבדו אליעזר. בעצם אם אנחנו מבינים שהכוח שהניע את הניצחון הוא מדרגתו של אברהם ויחד איתו אולי קצת אליעזר, אז ברור שזה היה הכוח שניצח, שלהם יש לגבר ונצח אויבים. ומלא הכוח המנצח במלחמה הוא באמת רק אברהם ואליעזר. יכול להיות שבפועל, תכף נראה, אומר המהר"ל, שבפועל השתתפו עוד 318 חיילים, אבל הם היו נספחים בעצם לכוח המרכזי שפעל פה. וכך באמת הוא אומר, אמנם לא רצה שיהיה לבד עם אליעזר לרדוף המלאכים, והסיבה היא, ופה העיקרון הנוסף שהוא מאוד מעניין אצל המהר"ל, כדי לעשות לנס דבר טבעי. זאת אומרת, אף על פי שהכוח המניע הוא כוח האלוקי הניסי, הדבר צריך להופיע בדרכים טבעיות. ולמרות שיש פה נס, עושים את זה באופן טבעי, כדי שיהיו נבהלים המלאכים האלה. ואם אברהם ואליעזר לבד היו רודפים, אז הם היו בטוחים שיוכלו לנצח אותם ארבעת מלאכים, היו מתחזקים נגדם. ולכן, כדי למעט את הנס, אף על פי שברור שהנס הוא זה שמניע את כל העניין, כדי להפוך את הנס ליותר טבעי, גויסו אותם 318 נערים. ופה אומר המהר"ל דבר מרכזי, וכן תמצא בכל הניסים אשר היה לנס התחזקות מן הטבע. כלומר, אנחנו רוצים להסתיר את הנס בתוך הטבע, ואפילו למעט את הנס על ידי הטבע, אם כי ברור שהכוח המניע הוא הנס. ולכן אומר ככה המהר"ל, לכך לקח עבדיו עמו. הוא לקח את העבדים, אבל הוא הקפיד, היו לו יותר, הוא הקפיד, אבל לקח אותם במניין אליעזר, שין י' ח' 318, כדי שיהיה בהם עניין אליעזר, גמטריה של שמו. כדי שלא ירודף אברהם לבד עם עבדו, כדי, כמו שאמרנו קודם, כדי שהם הנרדפים, ארבעת המלאכים, לא יתמחסקים ליצוח, שאין בטבע שירדפו אותם שניים לבד כמה רבבות. סוף דבר אומר המהר"ל, ודברי חוכמה גדולה הוא זה, כי אלו הנערים, אותם נערים, 318, אליעזר הוא צורתן. כלומר, בעצם כל מה שהוא לקח אותם זה היה כדי לתת מקום ולבטא את העזרה הזאת שנובעת מאליעזר, כדי שלא יהיה כל כך נס נגלה. הם רואים פה באמת גם את המעמד של המהר"ל ליישב את דברי חז"ל, וגם את התפיסה המיוחדת שלו בזיקה הזאת בין הטבע לבין הנס, ובמקרה הזה אין ספק שמרכז הכובד הוא בנס, ועם כל זה אנחנו רוצים שהטבע יהיה מעטפת ראויה לנס. אני רוצה להמשיך בקטע מאוד מאוד מיוחד, שיש לי הרבה ככה זיקה אליו בדברים של המהר"ל פה בהמשך הפירוש. כאשר אברהם חוזר מהמלחמה, הוא נפגש עם מלך סדום, ומלך סדום מנסה לעשות איזשהו עסקה, ויום מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך, ויום אברהם מלך סדום, מרימות ידי לשם אל עליון קונה שמי וארץ, עם מיכות ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני האשרתי את אברהם, בלעדיי אני לא אקח כלום, רק אשר אכלו הנערים, כלומר את ההוצאות, וחלק אנשים אשר הלכו איתי, הנר שכל מורה, הם ייקחו חלקם, אבל אברהם אבינו לא לוקח דבר. פה רש"י מנמק את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. ולא תאמר אני אשרתי את אברהם, אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא הבטיחני לאשרני, שנאמר ואברכך. על זה נשאלת השאלה, מה יש כאן? מה ההתנגדות של אברהם לקבל את השלל, או חלק מהשלל, של שלל המלחמה? הנימוק הוא שהקדוש ברוך הוא הבטיחני לאשרני. זאת אומרת, שאני לא רוצה שאתה תגיד שכולם תסתובב, הוא עשיר, אני עשיתי אותו עשיר, כל מה שיש לו זה בעצם בא ממני. מה, למה, אפשר להגיד להסתייג מזה באופן כללי, כן, שלא מישהו יגיד שלוקח כאילו איזה בעלות על המלך סדום, ייקח בעלות על אושרו של אברהם אבינו. זה, אבל באמת זה ההתנגדות של אברהם. יותר מזה, רש"י מנמק את זה בזה שזה לא סותר את כבודו של אברהם, זה סותר בעצם את כך שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו להשאיר אותו. וזה שואל, מה בכך שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותו לאושרו? שמה זה הוא האושר שייתן עליו הקדוש ברוך הוא? כך שואל המהר"ל. נכון, הקדוש ברוך הוא הבטיח להשאיר אותך, והנה הוא מאשיר אותך. איך הוא מאשיר אותך? הוא מאשיר אותך דרך זה שאתה ניצחת במלחמה, והשלל של המלחמה עובר אליך, ואם זה היה מסתיים בכך, אז ודאי שגם הזה אברהם אבינו היה מודה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא השאיר אותו. הרי אין ספק שאברהם אבינו לא ציפה שהאושר הזה דווקא יבוא באיזשהו דרך ניסי. ברור, כפי שראינו רק לפני רגע, שאברהם אבינו הקפיד שדרך הטבע תסתיר את הניסים. אז הנה, דרך הטבע מסתירה את הניסים, ופתאום שפע של שלל מגיע אל אברהם אבינו, ובכך מתקיימת או מתגשמת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ואברך, מה יש סתירה בכך שזה... הקדוש ברוך הוא הבטיח לאשרני, ולא בצורה הזאת. למה לא בצורה הזאת? מה, אברהם לא מאמין שזה גם כן השגחה אלוקית? יותר מזה מקשה המהר"ל. הרי מפרעו הוא קיבל מתנות, זה בתחילת הפרשה. ושם הוא לא אמר לו, אל תיתן לי מתנות, ואמר לו שהקדוש ברוך הוא הבטיח להשאיר אותו. אז זה אומר פה המהר"ל דבר מאוד מאוד חשוב. אומר המהר"ל, שריקן מלך סדום נותן לאברהם את השלל לא בגלל שהוא בעצם מעוניין לתת לאברהם משהו, אלא רק מפני שהוא נשבע, ומכוח הפסד שהגיע לו. אומר לנו אברהם אבינו, אם אני מרוויח בגלל שהשני מפסיד, בגלל ההפסד של מלך סדום אני נהיה עשיר, זה לא כלול בברכך שהקדוש ברוך הוא בירך אותם. אומר לו אברהם אבינו, אני קיבלתי ברכה מהקדוש ברוך הוא, ברור לי שזה לא הברכה מהקדוש ברוך הוא, כי ברכה מהקדוש ברוך הוא היא באה בלי שאתה מפסיד. בלשונו של המהר"ל, שברכה אינו רק דבר שבא מכוח ברכה ולא מכוח צרה. ולכן אני לא יכול לקבל את זה שאני נהיה עשיר וזה על חשבון שאתה הופך להיות אני מרוד. אני לא יכול לקבל את זה שאני מתאשר משום שאתה בעצם הפסדת פה במלחמה. זה לא הבחה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאשרני והוא יעשיר אותי, אבל יעשיר אותי באופן שזה לא ייבנה מחורבנם של אחרים. ולכן אומר המהר"ל, זו הסיבה שאברהם סירב לקבל את שללו של מלך סדום, ולא ראה בכך ברכה. למד זאת פרעו, שנתן לו מתנות, שם הוא נתן לו לא מכוח שהוא מפסיד, אלא משום שהוא הבין שהוא צריך לכבד אותו, והוא הרגיש את מעלתו של אברהם, וזה כבר כן כלול בברכת השם. אני רוצה לסיים בשני הערות קצרות של המערב, שאני חושב ששווה לא לפספס אותן. כתוב שכאשר אברהם אבינו עולה חזרה ממצרים לחזור לכנען, אז כתוב שאברהם הלך למסעיו, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אהלו בתחילה בין בית אל ובין האי. על המילים וילך למסעיו אומר רש"י כך, שחזר ממצרים לארץ כנען היה הולך ולן במסעות וחסניות שלן בהם בהליכתו למצרים. מדוע הוא חזר לאותם מקומות? לימדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מהחסניה שלו. דבר אחר, בחזרתו פרה כפותיו. מהו הדרך ארץ שאנחנו למדים מכך שאדם חוזר לאותם אכסניות שהוא איננו משנה מהאכסניה שלו? מה הסיבה? זה אומר המהר"ל שתי סיבות. אני חושב שבמיוחד יש לשים לב לסיבה השנייה. אומר כך, כדי שלא להוציא לעז על הבעל הבית שראה בו דבר רע שלא ירצה להתארח אצלו. כלומר, אם באמת אתה לא היית מרוצה, אז אין סיבה שתחזור. אבל אם לא היית לא מרוצה, כלומר היית מרוצה, אם אתה אינך חוזר, זה מוציא לעז על בעל הבית, כאילו משהו לא בסדר אצלו. ולכן אנשים שמים לב שאתה לא חוזר לשם. אם לא חזרת לשם, הם מבינים שיש איזשהו פגם אצל אותו בעל בית, ומילא אתה מוציא עליו לעז. וגם אומר המהר"ל שלא להוציא לעז על עצמו, שלבעל הבית אינו רוצה בו, שראה בו דבר רע. פה יש דבר מרתק. יש אולי אנשים שיפרשו אחרת את הסיבה שאדם איננו חוזר לאותו בית מלון. הם יפרשו את זה משום שבעצם הוא איננו רצוי, פרסונה נוגרטה, לא מעוניינים בו. וגם לזה האדם צריך להיות רגיש, שמא יפרשו את הדבר באופן שמוציא לעז על עצמו, ואדם לא רק שהוא חייב בכבוד הבריות האחרות, הוא גם מחויב בכבוד עצמו, וכדי לא להוציא לעז על עצמו, הוא גם כן, זו גם סיבה שעליו לחזור לאותם מקומות, שמא יתפרש הדבר בצורה שעלולה להוציא אותו ואת דמותו ואת אישיותו באופן שלילי. עוד דבר ממש ממש אחרון, שמראה בעצם על הדמות של המהר"ל, כאדם שמעורב בדעת עם הבריות, כאיש ששייך לגמרי לחלוטין לחיי העולם הזה. אומר כך, כתוב לנו, שהנינה ידעתי כי אישה יפת מראה את. ורש"י שוב מביא את המדרש, מדרש אגדה עד עכשיו לא הכיר בה מתוך ציוד שביניהם, ועכשיו הכיר בה על ידי מעשה. עכשיו פתאום הוא התוודה ליופיה של שרה. כפי שוודאי ידוע, ספר גור אריה הוא בעצם שבנוי על ז'אנר ספרותי שלם של פרשני רש"י, ומדי פעם אנחנו רואים איך שהמהר"ל עצמו נכנס לפולמוס או לאופי הדיון והשאלות שנשאלו על רש"י על ידי שאר פרשני רש"י, שבית הלימוד והעיסוק ברש"י לתורה ממש היה מאוד מאוד מרכזי, ויש פה ז'אנר ספרותי שלם של פרשני רש"י, ומדי פעם אנחנו רואים שהוא מצטרף, כפי שאמרתי, לדיון שלהם. ופה הוא עושה את הדבר הזה. יש מקשים, ולא אסור לישא אישה אלא עד שיראנה. מה אנחנו אומרים שאברהם אבינו לא ראה אותה עד עכשיו, ופתאום על ידי מעשה הוא נוכח ביופיה, הרי לא יעלה לדעת שאברהם אבינו לא קיים את ההלכה, מסכת קידושין, שאסור לאדם נישא אישה עד שיראה, אז ודאי הוא כבר ראה אותה. אז, אז, אז מה פה, איך אפשר לומר שרק עכשיו הוא ראה אותה? אז זה עונה המהר"ל כך, ואילו ששואלים, לא ידעו דרכי החוכמה, דוודאי ראה פניה. אף אחד לא מלא לדעת שהוא לא ראה את פניה. גם משום שהגמרא בקידושין אומרת שאי אפשר להתחתן בלי שרואים, וגם משום שסביר להניח שהוא היה, שהוא ראה אותה. אלא שהפנים, אומר המהר"ל, כיוון שהוא מגולה לכל, אין האדם מתפעל ביופי שלו. ברור שכאן ההתפעלות של המצרים לא נגעה ליופי של הפנים. וגם לא ההתפעלות של אברהם אבינו לא נגעה ליופי של הפנים, משהו שלא הייתה התפעלות מיוחדת ליופי של הפנים, והסיבה לכך, אומר המהר"ל, שכל דבר שהוא מגולה, אדם לא מתפעל ביופי שלו. אבל הקש פה על המילה מתפעל. כלומר, זה לא מעורר אותו לאיזושהי תגובה רגשית מיוחדת. ולא נכנס יצר היופי בליבו, כי זה גלוי, זה כל הזמן נמצא שם. אבל על ידי מעשה שגילתה שרה שוקה, כך מופיע פה בתרגום, ראה היופי שלה. לא שהוא ראה את היופי מבחינת התבוננות אסתטית כזו או אחרת. פירוש היה יודע היופי שלה ומבחין היופי ביצרו. והדבר הזה, זה כן קשור לכך שהייתה צניעות שביניהם, שלא התעורר אותו יצר שמגיב ליופי כל אותם שנים, ואין ספק שוודאי ראה אותה והכיר ביופייה, אבל מה שאנחנו מדברים כאן זה לא סתם תגובה במרכאות אסתטית, אלא תגובה יותר תשוקתית, שהיא באמת התעוררה על ידי מעשה. כן, רואים פה באמת את, את ההבחנה שלו, לא להישאר ברמה של איזושהי הבנה פשטנית, יראנה ראה אותה, בטח שהוא ראה אותה, אלא שפה מלכתחילה מדובר בתגובה רגשית ליופי הנשי. שבת שלום.